ועשית מעקה. אם עשית לך דלת, וכתבתם על מזוזות ביתך. אם עשית לגליה, לא תקיפו פאת ראשכם. אם היה לך שדה והלכת לחרוש בתוכה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אם זרעת אותה, לא תזרע כרמך כלעין. אם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך, כי תקצור צירך בשדך ושכחת עומר בשדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר, אלא מהלך בדרך, מצוות מלוות אותך מניין, שנאמר כי ייקרא כאן ציפור לפניך. כדי שזה לא ניסיון של רבי פנחס בר חמא למצוא חוט מקשר בקבוצה אחת גדולה מן המצוות שכולן נמנות מהפרשה שלנו, אלא למצוא את איזושהי נקודה שהיא נקודת עיקרון במה שאמורות המצוות לעשות בנו. מה פירוש המושג הזה, המצוות מלוות? האם יש כאן רק תיאור יפה שבגן הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לטייל בו, הוא הבהיר אותנו בתחילת הדרך שלא מקלקל, שטייל האדם הראשון והקדוש ברוך הוא לקח אותו בין אילמי גן העדן ואמר לו, ראה כל מעשה האלוהים, כל מה שבראתי לא בראתי אלא בשבילך, ועכשיו הדרך שתתלווה דרכה עם המצוות, הדרך שתתלווה דרכה כדי לתקן היא המצוות. ונדמה לי שיש כאן הרבה יותר מזה. יש כאן איזושהי נקודה שכאשר מעמיק בה תוך כדי עיון בכמה מן המצוות שניכנס אליהן היום, רבי פנחס בר חמא מבקש שנבין במה שונות כל כך המצוות של התורה מכל מערכת חקיקה אחרת שמבקשת לחקוק לך, להורות לך, לתת בך משהו אחר, ללוותכם. וכשנעמיק בהן, הן שונות מהותית מכל מערכת הוראות, מכל מערכת חוקים חיצונית, אנושית, תהיה הישרה והטובה ביותר. אני לצורך העניין מבקש לקחת כמה מן המצוות, ודווקא מצוות מובנות, פשוטות, גם במערכת האנושית, ולראות דווקא בהן כמה זה שונה כאשר מדובר במצוות השם. הראשונה שבמצוות, מה אני מבקש לעסוק היום, וליתר דיוק רק בדבר אחד מתוך המצווה הזאת, זאת השבת הלידה. היא המצווה שנמצאת במקור ראשון, מקור א', פרק כ"ב בתחילתו. לא תראה את שור אחיך או את ציון יידחו. זה בעצם הפעם השנייה שהתורה חוזרת על השבת הלידה, בספר שמות היא נגעה בזה, וכאן היא מייתרת דברים ששם היא לא נגעה. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השם תשיבם לאחיו. אנחנו לא ניכנס לכל ענייני המצווה, אלא רק לנקודה אחת בפסוק הבא. אבל דורשים, השם תשיבם, הכפילות, תשיב ותנסה עוד פעם להשיב, כפילות שלמה. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד בראש אחיך אותו, והשיבותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. יש כאן עשה של השב תשיבם, יש כאן לא תעשה של לא תוכל להתעלם. הרבה פעמים אנחנו פוגשים גם בסופה של הפרשה שהתורה חוזרת על העשה ועל הלא תעשה, זכור את אשר עשה לא תשכח, אשר תשיבם לא תוכל להתעלם. אבל אני רוצה להתמקד בסופו של פסוק ב', בשתי המילים האחרונות. הן לכאורה מיותרות לחלוטין, האם יש פה חזרה על מצוות העשה? נקרא שוב ברשותכם את פסוק ב', ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, זה חשוב, פסוק א' רק אומר לי שאני צריך לתרוח פרחה מסוימת, מינימלית. אבל אני לא מוצא את אחי, לא קרוב אחי אליי, ולא יפתו. חלה עליי חובה לא רק להשיב, אלא גם לטפל בעבידה עד שאני אצליח להשיב. ואספתו את השור או את הפה אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו. רק כאן היה צריך להפסיק. מה פירוש ואשיב אותו? לא, אלא מה אני אעשה כשידרוש אחי אותו? ודאי אני אשיב לו, הרי זה כבר נאמר בפסוק הראשון. השב כשיבם. מה בא הפסוק השני לחדש? הפסוק השני בא לחדש שמצוות השבת הוועידה היא כל כך גדולה, שלא רק שחלה עליי חובה סבילה. מצאתי פרט, אני צריך להחזיק את הפרט הזה אצלי עד שיתבע אותו הבעלים, אלא היא מצווה פעילה שאני חייב לטפל בעבידה. בסדר, אז זה כל כתוב. את עצם פעולת ההשבה, נכון? את האקט של ההשבה, זה כבר נאמר בפסוק הקודם, אין כאן שום חידוש. אם באת להוסיף לאו, אז זה פסוק הבא, לא תוכל להתעלם. אם באת לומר ציווי פוזיטיבי עשה, זה כבר נאמר בפסוק הקודם. מה נאמר פה בבהשיב אותו לא? ראשי אומר מיד, ואנחנו לא נכנסנו לזה בדף המקורות, אני רק אזכיר את הדברים, ראשי מרגיש מיד בבעיה, ובלי לשאול את השאלה, כדרכו אומר את התשובה, והשיבותו לא, שתהה בו השבה. זו הגדרה הלכתית מאוד חשובה. כלומר, שלא יאכל בביתך כדי דמם, ואז תתבאה ממנו. מסביר ראשי, אגב, זה הופך את כל המצווה לכל כך קשה, המצווה לכאורה פשוטה הזאת. מסביר ראשי את העיקרון שלומדים בחז"ל, מכאן אמרו, כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. ושאינו עושה ואוכל, יימחר. אני אסביר את ראשי בקיצור מוחלט, כי לא זו הנקודה שאני רוצה להגיע. ראשי אומר, עד ראש אחיך אותו. ומה באו להוסיף במילים והשיבותו לו? כאשר ידרוש אחיך אותו, נניח את השור, כאשר ידרוש אחיך את השור הזה, שעדיין יהיה בו פונקציה של השבה, שתוכל להשיב, עדיין והשיבותו לו. זאת אומרת, אם התורה חייבה אותי לטפל בשור הזה, אז נניח אני מטפל בשור הזה, והעבידה הזאת היא כזאת שעושה ואוכלת. עושה ואוכלת פירושו, אני מטפל בשור, מאכיל אותו, אבל בינתיים הוא גם חורש לי, ואני עצמי עושה לעצמי את האיזון. אני לא מרוויח, אבל אני גם לא מפסיד. הרי התורה לא מחייבת אותי להפסיד כסף, היא מחייבת אותי לתרוח פרחה גם המונית, אדירה, ארוכת טווח. אבל היא לא מחייבת אותי להפסיד. אבל מה אני אעשה עם דבר, מצאתי חיה שלא עושה, רק אוכלת. אני לא מרוויח ממנה כלום. אני צריך להאכיל אותה, ואני מאכיל יום ועוד יום ושנה ועוד שנה. האכלה הזאת זה הון עתק. זה אוכל ואינו עושה. אחרי חצי שנה מגיע הבעלים ומבקש את העבידה, אני נותן לו, אבל מבקש ממנו על העבידה ששווה 100 שקל, 1,000 שקל, כי אכלתי את זה ב-900 שקל נוספים. זה הרי לא הגיוני. כן יש כלל, אוכל ועושה, יעשה ויוכל. אוכל ואינו עושה, יימחר. קח את העבידה הזו, אתה מצווה למכור אותה, ואתה מצווה לשמור על הכסף הזה, וכשהוא יבוא תחזיר לו את הכסף. ונלמד מבעל שיבותו לו. טוב. זו אפשרות אחת. אבל חז"ל למדו אחרת. חז"ל למדו גם כך, אבל חז"ל למדו גם בדרך אחרת, והם כנראה רצו לענות על עוד בעיה פרשנית. לכן הערכתי גם בבעיות הפרשניות. אני מקדים את הבעיה הפרשנית שכנראה הובילה את חז"ל ללימוד הבא. המלבים מתאר את הבעיה הפרשנית, הוא אומר, הייתור הוא ייתור. כל הבא שיבותו לא נצרף, נכון? כמו שאמרנו כרגע. אבל גם אם אתה מתרס שבהשיבותו לא זה שתהיה בו כדי השבה, יש פה חוץ מהייתור גם בעיה לשונית. והשיבותו לא טוען המלבין בתמיכות בתורה, צריך היה להיות כתוב והשיבותה לא. הוא מסביר את זה במקור מספר 3. כבר התבאר באיילת השחר, זה סיפרו של המלבין בענייני לשון, ששני פעלים הבאים זה אחר זה, שהפועל השני משלים וגומר פעולת הפועל הראשון, לא גומר את מה שכתוב מקודם, יבוא הפועל השני בלא כינוי. והיה לו לומר, והשיבותה לו, עד בראש אחיך אותו, ואותו השיבותה לו. ולא עד בראש אחיך אותו, והשיבותו לו. יש כאן כפילות. ואי הנעימות הזו בלשון, כך טוען המלבין, גרמה לדבר הבא, והוא הדבר שמוביל אותי לכל הסוגיה של השבת הרעידה. מהו הדבר? כך לומדת הגמרא בבבא קמא, וכך הספרי במקום. הם למדו והשיבותו לו מהפכה בתפיסה. לא את השור. אם כך היה כתוב, הדרוש אחיך אותו והשיבותה לו. את מה? אותו. והשיבותו לו למדו חז"ל. מקור 2, אף את עצמו אתה משיב לו. מי זה עצמו? לומדים חז"ל בסנהדרין, מקור 4, מניין לרואה את חברו עצמו, שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסין באין עליו, שהוא חייב להצילו. תראו לאן מגיעים מהשבת הוועידה. תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך. זה הגיוני. אגב, חיוב מופלא, שאין אותו סתם בחקיקה אחרת. אני מחויב בלא תעמוד על דם רעך. זה לא עניין מוסרי שמוטל עליו. אני עובר על החוק אם אני לא הולך מיד להצילו. שאלת הגמרא, מהכה נפקא? בשביל מה אתה צריך את הפסוק לא תעמוד על דם רעך? מהכה נפקא? זה הרי נלמד ממקור אחר. אבידת גופו מניין? תלמוד לומר והשיבותו לא. בא אדם אל הרופא ואומר לו, כואבת לי הרגל. אז הרופא חייב בהשבת אבידה. השבת האבידה זה להשיב לו את גופו. להשיב לו את אבידת עצמו. תגידו דרשה יפה. הלכה. שולחן ערוך. שולחן ערוך בהלכות רופא. למה זה חשוב היום? סימן שין למדבב בשולחן ערוך מקור 5. נתנה התורה רשות לרופא לרפוא. ומצווה. כלומר, זו לא רשות במובן של רשות אם אתה רוצה, אלא שלא תאמר פילוסופית מה אני מתערב בבריאה. אם הקדוש ברוך הוא רצה להחלות את האדם הזה, אז מה אני מתערב? לא, נתנה התורה רשות שהיא מצווה שחלה עליך כמצווה. ובכלל פיקוח נפש. ואם מונע עצמו הרופא מהחובה הזאת, הרי זה שופך דמים. ואפילו יש לו מי שירפאנו, יש מישהו אחר. פחות חשוב, יותר חשוב, במקום אחר, הוא שופך דמים. שלא מן הכל אדם זוכה להתרפות. ומי הוא לא יתעסק ברפואה, אלא אם כן הוא בקי, ולא יהיה שם גדול ממנו, כמו בהלכה. שאם לא כן, הרי זה שופך דמים. אם הוא לא בקי והוא סתם לוקח חסר אחריות, אז הוא שופך דמים. ואם ריפה שלא ברשות בית דין, אין לו רישיון. חייב בתשלומים, אפילו אם הוא בקי. ואם ריפה ברשות בית דין וטעה והזיק, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואם המית ונודע לו ששגג, גולה על ידו כמו עיר מקלט. עכשיו העיקר. הרופא אסור ליטול חר החוכמה והלימוד. אסור לו. מה זה שכר החוכמה? מה שהוא יודע. מה זה שכר הלימוד? אני אבוא ואגיד, אוקיי, אסור לי ליטול שכר, אבל אני בזבזתי שבע שנים ועוד שבע שנים ועוד שנים, אני למדתי. הלימוד שלי, הידע שלי, מגיע לי עליו. אני רוצה על הלימוד. אסור. אז נו, אז בכל זאת איך הוא ייקח כסף? אבל שכר התורה והבטלה מותר. לא כתוב כמה. שכר התורה והבטלה מותר. כותב הצד, בטורי זהב במקור שלו. אסור ליטול שכר החוכמה והלימוד, למה? זה לא מוגזם, מה, הוא חייב ללמוד? הוא לא רוצה ללמוד רפואה. הוא למד רפואה, לא מגיע לו על זה כסף. כשהוא למד, אני הרווחתי המון, המון דברים, עשיתי כסף. הוא למד המון שנים. אסור ליטול שכר החוכמה והלימוד, מדוע? פירוש שלומד אותו לעשות רפואה, לפי שאבידת גופו היא, ורחמנה אמר והשיבותו לא, לרבות אבידת גופו, ובעניין המצוות אמרינן, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. מה שהוא למד, הוא למד לעזור לי להשיב אבידה. ממתי על זה שאני משיב לך אבידה אני יכול לקבל פרנסה? אם אני מחזיק בביתי 10 שנים את השור שלו, אני יכול לקבל על זה פרנסה? אז אם אני 10 שנים למדתי איך לרפא את הרגל שלו, אז על חל הלימוד, זה דין בהשבת אבידה. מה מותר? שכר התורה, שכר הבטלה. אמרו, זה פלפול, מה זה משנה? בכלל. שתי תפיסות עולם אחרות לחלוטין. השאלה היא, כלפי מה אני מחויב? האם אני מחויב לך מדין זה שאני חייב לך, או שאם אתה רוצה ממני את מה שיש לי, אני צריך לתת לך, אבל זה כפוף למה שאתה תיתן לי, או למה שאתה תקבל. האם ההתחייבות שלי כלפיך היא התחייבות מוחלטת? כי אתה, שנבראת בצלם, אני מחויב כלפי אבידתך, וההתחייבות שלי כלפי אבידתך היא מפני שישנה הריבות הדדית שאני מחויב כלפיך, בין אם אני רוצה ובין אם אני לא רוצה. אז אם אני בקי ואני יכול לרפא, אז מרגע זה בזה אני מחויב לך? ומדוע? מפני שמה אני בחינם, אף אתה בחינם? מה זה מה אני בחינם? הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני בחינם, אף אתה בחינם? אתה ריבונו של עולם בחינם, כי אתה אבינו מלכנו. בסדר, ואתה בחינם, כי אתה האח שלו. כי לגביו אתה האבא שלו. כי לגביו הוא זקוק לך, ממילא אתה חייב לו. הגורם המכריע הוא לא התוצאה שתתרחש, אם היא תתרחש כך או אחרת. אלא המחויבות הבסיסית שלך כלפיו. סירוב לקיום טיפול רפואי כזה או אחר. מהו על פי ההלכה? הוא לא רק לא תעמוד על במרות. הוא התכחשות לעצם ההתחברות האנושית של דין השבת אבידו. אני מחויב כלפיך בבהשיבותו. ולא מפני שאני רוצה, אלא זאת אותה חובה פוטנציאלית שכל יהודי חייב להבין. נראה לי שכאן אחת הנקודות הבסיסיות. המושג המרכזי שדנים בו היום, בכל אתר, הוא מהן הזכויות. זכויות הפרט, זכויות הכלל, זכויות המיעוט, זכויות הרוב. תורת משה מלמדת אותנו שהשאלה הבסיסית היא, מהן החובות? אתה מעצם לידתך מחויב. והשבת אבידה. אז אם למדת איך תופסים שור, אם אני הייתי מוצא בדרך שור, אני אולי הייתי רץ לחפש אותו, אבל לא בטוח שהייתי מצליח לתפוס. כשם שלא אשלם לזה שמצא את השור וגם למד שנתיים איך תופסים שברים, ולכן הצליח לשמור אותו בביתו, כך לא אשלם על עצם הלימוד לרופא שלמד איך משיבים את גופו. אשלם את התורה, אשלם את הבטלה, אבל בעצם החיוב, וכאן הנקודה, לא עשה במרכז. אתה מסווה. הקודש בור הוא סווה. וממילא חברך צריך לזום ממך כמו שאתה צריך לזום ממך. שלוש המצוות שמופיעות באמצע של העמוד עסוקות כולן בנושא של דברים אחרים שנעסוק בהם מיד מרגע לענייני האנישה כלפיהם, וגם בזה אני חושב בא לידי ביטוי ההבדל הכל כך עמוק בין תורת השם לבין תפיסות שלפעמים אנחנו עומדים המומים מקולת אנישה, מקלות אנישה. נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה דווקא להתחיל מהמצווה האחרונה במקור ה' בעמוד השני בסוף. לא חוק. זה קיים גם היום בישראל, קיים במדינות מתוקנות ונאורות. למה אוכפים אותו? צריך לברר. ושוב, חוק לשון הרע. חוק לשון הרע אומר הרבה דברים. חוק לשון הרע אומר שאני לא יכול להיות חשוף להיפגע על ידי זה שאתה תוכל להוציא עליי דברים שהם שקר בצורה כזאת או בצורה אחרת. גם בתורת משה יש חוק לשון הרע. הוא נמצא בפרשה שלנו. אבל בואו נראה כמה הוא שונה ונראה את ההבדל המהותי שלו. בחלק ה', לקראת סופה של הפרשה, פרק כ"ד, פסוקים ח' ו-ט'. תישמר בנגע הצרה, לשמור מאוד, ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים כאשר תיתים לה, תשמרו לעשות. ובסמיכות, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. וחז"ל מיד מחברים את זה עם זה, ואומרים שעניין הצרעת הוא הלשון הרע, ועם ישראל את סיפור הלשון הרע הזה למד על בשרו יפה מאוד באותם שבעה ימים שמרים נאספת במדבר וכך הלאה. מה עשינו? פעם נגענו במרים שעסקנו בהשוואת האחים ראובן לאחים ומרים ומשה. מה עשינו? מרים דיברה במשה. דיברה אמת או דיברה שקר? אמת מוחלטת. דיברה אודות האישה הכושית אשר לקח כאישה הכושית לקח. לא יודע מה הפירוש, אבל הוא ודאי נכון. למי אמרה? פרסמה ברשומות, יצאה עם זה בתקשורת, כתבה עם זה, דיברה אל אהרון אחיה הגדול. כדאי אגב לשים לב, שני אחים גדולים מדברים על האח הקטן. רוצים לעזור לו. תירש מן האישה. זאת מרים שגידלה את משה. הוא קיים בזכותה. היא התייצבה על הים לראות מה יעשה לי. אבל עכשיו לעיקר. משה נגדע? הרי התורה מעידה בפירוש, מקדישה חצי פסוק כדי להבין שמשה לא מבין בכלל מה הבעיה, הוא לא יודע מה קרה עכשיו, למה כל העסק נעצר? והאיש משה ענב, הוא לא מבין מכל האדם, ענב מאוד, הוא לא מבין מה רוצים בכלל, הוא לא שמע, הוא לא יודע מה מדברים. אין כאן פגיעה. אין כאן שקר. אין כאן שום דבר. וזה המקור לכל הלכות לשון הרע. וכאן תמון ההבדל הראשון. אותי בכלל לא מעניינת שאלת התוצאות. אותי מעניינת רק השאלה האם אתה דיברת לשון הרע. זה לא חשוב אם זה אמת, זה לא חשוב אם זה שקר, זה לא חשוב אם הוא נפגע, זה לא חשוב אם הוא לא נפגע. לא התוצאות הן מה שיוביל לאנישה, לא התוצאות הן הבעיה שגורמת לחוסר המוסריות של מה שקרה, אלא עצם הפגם המוסרי שאדם מדבר באדם אחר. הוא לא יודע בכלל. אין בלי זה אפשר להבין בכלל הלכות שמדברות על זה שמי ששמע לשון הרע עובר איפור כזה ואחר ועוד ועוד. אני רוצה לומר פשוט שאנחנו משתמשים אולי באותה טרמינולוגיה וזה בכלל שתי שפות אחרות לגמרי. אפשר לטעות ולהבין את המושגים של חוק לשון הרע כמו הלשון הרע, זה פשוט שני דברים. עברית אחרת, לא האדם במרכז, וממילא כאשר זכויותיו נפגעו, אז בא המחוקק או השופט ונציל אותו. אלא האלוקים במרכז, וממילא כאשר צלם האלוקים נפגע, אז אתה צריך לצאת בעוד. וצלם האלוקים נפגע גם אם האדם לא נפגע. האיש משה ענב מאוד, כל הכבוד, כך צריך להיות. אבל צלם האלוקים נפגע. ומדוע לא יריתם לדבר באבי במשה, בכל ביתי נאמן? מי נמצא במרכז? אני או הקדוש ברוך הוא? זאת לעניות דעתי כל הפרשה. תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפה תואר וחשכת בה. נסעת למלחמה. ופתאום לאט לאט הדברים קשים, ואתה נכנס למרכז, אתה תופס את כל המתח, החשק שלך. בוא אני אעזור לך לאט לאט לצאת מהמרכז. לאט. תגיד לך את ראש ה... ועשתה את ציפורניה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובאתה, תרגע פה. זה בסדר, זה אנושי שאתה פתאום נכנסת למרכז. בואו נלמד אותך איך יוצאים. ואף. אבל כשתצא מהמרכז, קום תחזור להיות בצלם אלוקים. יש כל מיני דרכים. איך להוציא אותך מהמרכז? זאת אותה מחלוקת יפהפייה של רשי ואבן עזרא. רשי מסביר, ועשתה את ציפורניה, וגילחה את ראשה, ובכתה את אביה ואת אמה, והסירה את סמלת שביה מעליה. רשי אומר, הכל כדי שתתנבל, כדי שתתגנה בעינה. והסירה את סמלת שביה מעליה, ותלבש פחות מזה, וגילחה את ראשה, וככה לאט לאט לא תחשוך בה, כעול חשק, לאט לאט תצא מזה. ובכתה את אביה ואת אמה, אבן עזרא לומד את הכל הפוך, כל הפרשה כולה הפוך. אבל שניהם מתנבאים לאותו כיוון. כמו שהפסיכולוגיה היא בדיוק הפוכה. אבן עזרא אומר, חס וחלילה, כך הוא מביא בפירוש הראשון, כמו רש"י, אחרי זה אומר, מה פתאום? ויש אומרים. ועשתה את ציפורניה, כמו ויעש אלוהים את הרקיע. שתסדר את הציפורניים כמו שצריך. קלה, לא? צריך קצת להסתדר. וגילחה את ראשה זה ללכת למספרה. והסירה את סמלת שביה מעליה, נוסיף אבן עזרא שלוש מילים, כי היא מטומטת. צריך לבוא סמלה יפה. ובכתה את אביה ואת אמה, שם אבן עזרא מגיע לשיא. אתה גם טוב ללמוד להתכנס, אתה מבין את הקושי המנטלי שהיא עוברת? היא יוצאת מבית גוי, היא עוברת אליך, היא מתנתקת מהורים, היא תתחשב, היא צריכה להיות איתה חודש. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעזה. זה מהמנטל. לכו לפי רש"י, לכו לפי אבן עזרא, כי לוית חן הם לראשיך, תוציא את עצמך מלתפוס את כל המתח, תחזור להיות בצלם אלוקים. אתה לא זכאי לרפא, אתה חייב בהשבת אביך. הרגל שלי היא חובה שלך. כל החלוקה בין עצינות מוסרית לחובה הלכתית היא איננה פרי בין דברים. זה לא קיים. הרי פרשה של אשת יפה תואר היא לכאורה עניין לפסיכולוג או לעובד הסוציאלי. לא לשולחן ערוך. אין חלוקה. אם הלכה הייתה שווה חוק, מרים לא הייתה נגנשת. שום דבר לא קרה. תכלס, זו הרי מילת המילות האלה. שום דבר לא קרה תכלס. כולם חיים, שום דבר לא התעכב. זה שווה להתעכב שבעה ימים במדבר. עם ישראל כולו. ואני רוצה לומר, עם ישראל לא למד אז רק את הלימוד ממרים, איך צריך להיות ואיך צריך לדבר. עם ישראל עמד מה פירושה של הריבות. אין מי שיכול לדבר לשון הרע טוב יותר ומוצדק יותר עלי אדמות ממרים ומוצדק. לא יכול להיות לשון הרע יותר מעודן, יותר צודק, יותר הגיוני, יותר מוסרי. אם אפשר לומר לשון הרע הכי אידיאלי שיהיה, ממרים ומוצדק. עם ישראל עמד. וזה נגע עשרה. ודווקא נגע. גופך ערב לנשמתך, ונפשך עריבה לגופך. וכשהגוף מאופת לך איתות, ומפני שהנפש צריכה איזשהו תיקון, והנשמה צריכה את התיקון הזה, והעריבות הזאת קיימת, והיא קיימת בינך לבין עצמך, ובין מרים למשה, ובין מרים לעם ישראל כולו. איך אומר את זה הרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת במקור האחרון, ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר הישמר בנגע צרעת וגומר ומיד זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך. הרי הוא אומר התבוננו מה הראה למרים הנביאה שדיברה באחיה שהייתה גדולה ממנו בשנים, הגיד לעתו על ברכיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותו לשאר הנביאים. והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר והאיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן מיד נענשה בצרה. קל וחומר לבני אדם הרשעים, הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתם ומלדבר עמהם כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכותם. זהו דרך ישיבת הלעיתים והרשעים, פעמים נדירות מאוד הרמב״ם עוצר בתוך ספר ההלכה שלו לאיזו מין הערה מוסרית, מחשבתית כל כך גדולה, ארוכה. וזה דרך ישיבת הלעיתים הרשעים, מזה תיזהר. בתחילה מרבין בדברי הווי, כי עניין שנאמר בכל כפיל ברוב דברים, וכל כך חשוב, דברי הווי פירושו, הרי כשאומרים לך, תגיד מה אתה מדבר שטויות, אז התשובה היא מה זה מביא? מה התוצאה השלילית? ושוב השאלה היא אותה שאלה. למה אתה מחויב? לזה שזכויותיך לא ייפגעו, ולכן אם אין תוצאה שלילית ממילא זה לגיטימי? או לזה שחובותיך יתקיימו, ולכן אם חובתך לא מתקיימת עכשיו מפני שאתה בדברי הוואי, אז ממילא זה לא לגיטימי? ושתי תפיסות, וגם ראשונות. כך מתחיל הישיבה עם הלעיתים האלה שעליהם הרמב"ם מדבר. ומתוך כך, באים לספר בגנות הצדיקים, כי עניין שנאמר תעלם נפיסי שקר הדוברות על צדיק עתה, ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים ולתת אופי בדבריהם, כי עניין שנאמר והיו מלאיבים במלאכי האלוהים, ומתוך כך איזו עוצמה באים לדבר באלוהים וכופרים בעיקר, כי עניין שנאמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם. הרי הוא אומר שתו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, מי גרם להם לשיק בשמיים פיהם, לשונם שהלכה תחילה בארץ. התפיסה הפילוסופית הזאת שמחברת את הכפירה במי שאמר והיה העולם, וזה שאתה יכול לדבר פה למטה איך שאתה רוצה, על מי שאתה רוצה, על מה שאתה רוצה, היא לא רק איזה רעיון סתם, זה היסוד. אם הקודש ברוך הוא נמצא במרכז ההוויה שלך, זה נעצר בדברי ההווי בהתחלה, זה מנוגד לחובה שלך לצלם האלוהים שלך. ואם אלה לא דברי הווי עליך, על חברך, אלא על החבר האחר או על חבר אחר, אז זה מנוגד לצלם אלוקים שאתה מחויב כלפיו. אבל שהתפיסה הבסיסית הזאת לא מתקיימת, כל מה שמייצג את החיבור הזה בין האדם לאלוקיו, הופך פתאום להיות דבר בזוי על המדבר. ומתוך כך מדברים על הצדיקים, ומתוך כך על הנביאים, ומתוך כך באים וכופים. כי לוית חן הם לראשך. הזמן קצר, ואינני יודע כמה נספיק מתוך המצוות האמצעיות שמופיעות כאן. ונתחיל. חלק גדול מאוד מהמצוות עסקות בבית. תבטם על מזוזות ביתך ובשעריך. נדמה לי שפרשת שופטים עסוקה בבשעריך. שופטים ושוטרים, שבטיך, שעריך, מלך, כל המערכת החברתית. בפרשת כי תצא עסוקה הרבה מאוד בביתך. יהיה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה. יהיה לאיש בן סורר ומורה. כי ייקח איש אישה. גם בפרשת שופטים עוסקים בבית, אבל בבית בהקשר החברתי שלי. מי האיש אשר אירס אישה ולא לקחה, הוא לא יוצא למלחמה. רלטיבית לעניין החברתי, המלחמתי, לשער. ומי האיש אשר בנה בית ולא, ולא, ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו. עוסקים בבית ביחס לחברתי. כאן עוסקים בבית ביחס לבית. בחריגות מהבית. גם בחריגות הרחוקות ביותר. עומד. נערה מאורתה. כל מיני חריגות מהמערכת הנורמלית של המשפחה, של הבסיס, של הבית, שמופיע כמרכזה של הפרשה. וגם שם, מגמת המגמות היא מה נמצא במרכז. האם הקודש ברוך הוא נמצא במרכז? בבחינה העמוקה של הבית של זכו שכינה ביניהם? האם הקודש ברוך הוא נמצא במרכז בבחינה של מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים? או עשה במרכז? אבל הרעיון הזה עובר לרמה המשפטית, גם הנישתית. בחלק הזה אני מבקש לעסוק באנישה. המקור ב', מקור מספר 7. המקור עוסק באונס נערה מאורתה. ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורתה, ואיך הזיק בה האיש ושכב בה. ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חסמם. זו החלוקה, הרמב"ם מגדיר אותה בקיצור, בשדה אנוסה, בעיר מפותח, אלא אם כן יוכח בו. ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חסמם. אבל עכשיו נתפוס מה המקור לענישה. כל כך הרבה עוסקים היום בכולת עונשים, בחומרת עונשים, על אונס, על מעשים מגונים, על דברים רעים מהסוג הזה. בוא נקרא. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. בשדה מצא. צעקה הנערה המאורסה ואין משיעה. הדבר האחרון הוא הסבר ללמה הוא מת האיש לבדו, ולנערה לא תעשה דבר. מה זה כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה? סתם פתאום התורה אומרת, תדע לך, זה מאוד מאוד חמור. זה מאוד נורא. חוץ מזה באמת, נורא נורא זה רצח? רצח רשב. כי כאשר יקום, קודם כל לרשי חשוב להגיד פשט. לפי פשוטו זה משמעו. זה רצח. כי אנוסה היא, ובחוזקה עמד עליה, כאדם העומד על חברו להורגו. ורבותינו דרשו בו, הרי זה בא ללמד ונמצא למד. אני רוצה לראות את מה שרבותינו דרשו. לפני שאני מתחיל, אני מסביר, הרי זה בא ללמד ונמצא למד, יש כאן שני מושגים, אונס ורצח. האונס בא כאן להגיד שמי שגרם למעשה הזה הוא כמו הרוצח. כלומר, האונס נלמד מן הרוצח. מי בא ללמד? הרוצח. על מה? על האונס. הרוצח הוא כמו האונס. סליחה, האונס הוא כמו הרוצח, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה כמו רצח. אבל מיד נראה שזה נמצא למד. חז"ל מסבירים את המשפט. סוגיה גדולה. פעם אחת צריך לעסוק בסוגיה הזאת בהקשר האמיתי שלה. תנו רבנן, מניין לרודף אחר חברו, להורגו, שניתן להצילו בנפשו. מניין לרודף אחר חברו להורגו, פה מדובר בכלל במסכת סנהדרין, אני הולך, זה סוגיית רודף, כל השאר זה הבלים, אני רודף, אני הולך, סליחה, ברחוב, ורואה אדם, רץ אחרי אדם שלישי, והוא הולך להרוג אותו. ורואה אותו עם הסכין, ורואה אותו עם האקדח, הוא הולך להרוג אותו. אני חייב להציל את האדם השלישי. אגב, איזה דין שאפשר בכלל לקלוט אותו במערכת של זכויות, אי אפשר להקל את זה. אני מחויב להיכנס לסיפור ולהצילו, כלומר את השלישי, על ידי פגיעה בשני. איך פגיעה בשני? אם אתה יכול לשכנע אותו מה טוב, אבל אם זה לא כל כך ברור ואידיאלי, ואין הרבה סיכויים, אז אתה חייב להצילו באחד מאיבריו. אתה צריך לראות לאחד האיברים, לראות במקום הכי פחות נזיק ברגל במקום אחר. לא הצלחת להצילו באחד מאיבריו, אתה מחויב להרוג את הרודף אחר חברו להורגו, כדי להציל את הזה שנרדף עכשיו. מה לי ולא סיפור בזה, אני לא הייתי פה. לא תעמוד על דם רעך?
זאת השבת אבידה. אבידת גופו. אז הגמרא אומרת שזה בא להוסיף את זה וזה בא להוסיף, אבל המושגים, אני מחויב כלפיך מפני שאני ואתה חייבים, כי הצלם אלוקים שבך נפגע עכשיו, ואני מחויב להציל אותו.
זה ממשיכה הגמרא, ובשביל זה הבאנו את הכל, וירא ביתנה, היקש הוא. לומדים את זה מהיקש.
כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה,
הנה הפסוק שלנו.
וכי מה למדנו מרוצח מעתה?
בשביל מה בא הסיפור של הרוצח?
אז רשי הסביר בשביל מה זה בא להגיד פשט, שאנוסה היא ובחוזקה עמד עליה כאדם העומד על חברו להורגו.
שמנו, אבל זה סיפור, זה הלכה, זה משפט, זה תורה.
אז מה למדנו מרוצח מעתה? עונה רבי, הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מקיש רותיה לנערה המאורסה. מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו? אף רותיה ניתן להצילו בנפשו. ונערה מאורסה גופה היא עצמה מנהלן שניתן להצילה בנפשו של זה שרץ אחריה לאונסה. ותנה דבי רבי ישמעאל, ותנה דבי רבי ישמעאל צעקה הנערה ואין מושיע לה. אם כן יש מושיע לה, אז הוא חייב להושיע. איך הוא חייב להושיע? בכל דבר שיכול להושיע. בוא נעשה רק רגע סדר, נבין מה הולך פה. קודם כל, לדין רודף אנחנו בקושי יכולים להבין. אני הולך לתומי ברחוב, אני מחויב להיכנס למלחמה, אם אין בה סיכון לעצמי, אני מחויב להוכיח שכמה שפחות סיכנתי את הרודף, ואני אפילו מחויב חלילה לעבור את הטראומה הנוראית הזאת ולהרוג את הרודף, כדי להציל את הנראה. הוא היה דילמה המוסרית הקשה ביותר שיש, אבל אני מחויב בה, מרגע לידתי. הדוגמה הקלאסית שההלכה עוסקת בדין רודף זה בעובר. עובר שמסכן את חיי אמו. אז הוא נידון בהגדרה ההלכתית כרודף עכשיו אחרי אמו. זו דילמה מוסרית שעוסקים באנשים שעסוקים בזה. הוגים, רופאים, הם עסוקים בזה. אני מחויב מדין היותי יהודי בעצם הדילמה המוסרית הזאת. כי אני חייב. כשאנחנו מתחילים להקל את דין רודף, באה הגמרא ומלמדת אותנו, בא רבי, רבי יהודה הנשיא, מלמד אותנו לימוד אחר. מאיפה לומדים שאני צריך, אפילו אם אין ברירה להרוג את הרוצח, כי הרוצח נלמד מן העונה, לא ההפך. העונה הוא החמור. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. מה נלמד ממה? הרי זה בא ללמד, הרי הרוצח בא ללמד כדי לזעזע אותנו. פשוטו כמשמעו, אומר רש"י, להגיד שזה שלילת החירות. וכשאתה שולל את חירותו של השני, של הזולת, אז אתה כמו רוצח. אבל מה המשמעות המשפטית של זה? שנערה מאורסה, שאונס, הוא זה שילמד כמה הרוצח חמור. כמה קשה לנו לתפוס את זה בחברה הכל כך נאורה שאפילו היום אנחנו נמצאים. שלילת החירות הזו, שלילת החירות הגופנית, הנפשית, מהנערה הזאת שצועקת ואין לה מושיע, היא הדבר הפשוט לתורה. הרצח הוא הדבר שנלמד מן הדבר הפשוט. אצלנו זה היה בדיוק הפוך, הרצח ברור. הנה הוא מת. איך חז"ל מתארים שהם רוצים להגיד דבר ברור, בא הרוג ברגליו. הוא מת. רואים אותו מת, הוא לא הולך על הרגליים. אבל זה היה טוב, נו, זה סמינר. שואלים לפעמים על כולת ענישה כזאת או אחרת. אולי כדאי פעם להעמיק ולחפש תשובות לא בפלסטרים. רק מוסר שמבין שפגעתי בצלם האלוהים שבך באופן החמור ביותר, הוא מוסר שמלמד מה פירושה של שלילת חירות. מוסר שמתרגם את ההיפגעות בחומרת התוצאות הוא מוסר שגם מתמופת בדרכי השפיטה והאנושה שלו. השאלה היא במה אתה פגעת. ובמה שאתה פגעת אין שום הבדל בין אונס ורוצים. אגב צריך לראות את התפיסה הזו בשלימותה. תאמרו זה רק נערה מעורפה. לא נכון. חזל לומדים את זה במשנה את הדין של רודף. רבי הדין של רודף. חזל לומדים במשנה בסנהדרין. אחד הרודף אחר נערה מעורפה. אחד הרודף אחר הזכר. אחד הרודף לא כדי להרוג. כדי לענות, כדי להתעלל מיני. אחד הרודף אחר כל העריות. זה הדין. הרמב״ם אגב מנסח כל כך נפלא. יכולים להבין כאילו יש כאן מצווה דתית. כדי להסביר את זה אני אראה זה ישר מהרמב״ם. מקור מספר 10. כפי שלמדנו את ההצלה ממה שאמר השם יתעלה בנערה מאורתה, אין מושיע לה, היש לה מושיע, מושיעה בכל דבר שהוא יכול להושיעה ואפילו בהריגת זה האונתה. ולמדנו זכור מן הנערה המאורסה לפי שהוא כתוב אל הנערה, לא בהי, לא תעשה דבר. ולמדנו גם רוצח ממנה, שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורוצחו נפש. ולמדנו ממנה חייבי קריטות ומיטות בידים ממה שנאמר חס מוות. ולמדנו מן חס חייבי קריטות ומן מוות חייבי מיטות בידים. עכשיו העיקר. כל זה בעריות. נכון? שלילת חירות של הזולה. עכשיו יבוא אדם וימשיך את התפיסה הדתית הנוצרית. נו, אם אני צריך להציל את האדם השלישי, אם אני רואה אדם רק כדי לחלל שבת, רק לעבוד עבודה זרה, רק לאכול נבילות, אני צריך להציל אותו. אז אולי גם זה מותר לי? כמה מסעות קלקול כאלה ואחרים, כמה מלחמות דף היו בשם התפיסה הזאת. אבל שאר העבירות אצלנו זה לא כך. כגון הוא רץ כדי לאכול חלב ודם או מחשף את דומיהם. הרי ברור שאין מצילים אותם בנפשם. מי שראינו הוא רודף אחר בהימה, או רוצה לחלל שבת או לעבוד עבודה זרה, אסור לנו. אלא מה שם צריך לעשות? אלא יש לנו למונעו, תנסה לעצור אותו, ועקבו בכל מה שאפשר, חוץ מהריגתו. איזה איזון, שאסור עד שיעבור בעידין והתראה ויערבו בעידין. ואלה שהיו הורגים אחת ל-70 שנה ונקראו קטלנים עליהם. תביא אותו לבעידין. וכך שאר העבירות, חוץ מן העריות, והרוצח, כמו שבא. הריות והרוצח, ברור שזה דבר הזה. אומר המורסה הריות, פשוט. תגידו זה בנערה מורסה, באשת איש, הדין אונס בתולה, למה אין את זה שם? זו שאלה ששואלים תמיד, היא נכונה. בזמן קצר, אם נדפדף לעמוד הבא, נראה רק מעט. מה תהיה צורת הנישה של התורה? חבל שאנחנו לא מספיק שואלים את השאלות האלה כשאנחנו מסמים על צורות הנישה וקולות הנישה וצורות כאלה ועבורות. איך מתייחסת התורה? כן, אין בתורה את זה שיכניסו אותו לבית סוהר לשעה או לחודשיים בתור עונש גדול. כי זה בכלל לא מחובר לחץ הוא עשה. אין דרך להניש אדם ששלל את חירותו של השני על ידי זה שעכשיו אני אשלול את חירותו שלו. גם לי אסור לשלול את חירותו. זאת מה הדרך? שתנו? מקור אחד עשרה. אבל שבצילום לא הביאו את הפסוק הראשון, בפרק כ"ב, פסוק כ"ח, נקרא את הפסוק הראשון שם. כי ימצא איש נערה ותולה אשר לא אורסה. אבל לא עושים בנערה מאורסה ובאשת איש בכל מה שדיברנו מקודם. ותפסה ותחוסה הכוונה היא עונש. ושכב עמה ונמצא לו. ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה, לא יוכל שלחה כל ימה. כל הדין הזה אגב של ולא תהיה לאישה הוא כמובן איך? רק אם היא רוצה. תראו את ספר החינוך במקור 15 בשורות האחרונות. אמרו חכמים שהאנוסה שלא רצתה היא או אביה שתנסה לו, אין כופין אותה. אבל לא רצה הוא, כופין אותו. מנוגד לחלוטין לכל התפיסה. אנחנו תופסים מה פירושה של האנישה. למה אתה עשית את הפעולה הזאת? עונה, מפתה, למה עשית את זה? כי אתה לא מחויב לכלום. כי כולם כפופים לך. כי חשקת. אז עכשיו אתה במרכז. עכשיו הכל מתפתח. אתה מחויב לה כל ימי זה. אתה לא תפסת את הדבר הבסיסי שאתה המחויב. אני אעניש אותך פשוט בדרך הנכונה. רצתה, אם היא רצתה. לא רצתה. הוא מחויב ב-50 כסף, הוא מחויב בקנה, הוא מחויב בצער, בבושת, בפגם, וכל החובות יהיו. משורשי המצווה, אומר החינוך, בתחילת המקור. אגב, מה פירוש לא רצה הוא? נראה רגע את סוף הדברים שקראנו, אבל לא רצה הוא, כופין אותו, ואפילו יחיגרת, או סומה, ומצורת. ואינו מוציאה לעולם. הוא מחויב כפיה, זהו עד כפיינת. תלמד את תורת המחויבות. פה מהמרחב, לגיית הם הם לראשם. עשית מעקה לגגיך, כל הכבוד, זה לא שלך. בנית בית חדש, תשמור על הפרופורציה. יצאת למלחמה וחשקת שב בשקט חודש. אנחנו נלווה אותך בכל מקום, גם שאתה כבר תברח מאיתנו. שתצא למלחמה וכבר תרצה אשת יפתו, גם שם נלווה אותך. אבל העיקרון יהיה פשוט. אתה מוכיח. איך אומר החינוך בהתחלה, משורשי המצווה כדי לייסר הנבלים עם המעשה הרע הזה. ושלא יהיו ישנות ישראל את קרב. כי אם יחשוב האונס למלות נפשו בה וילך לו, אני מרשה לעצמי להוסיף, זה בכלל לא משנה אם ילך לו מיד או ילך לו אחרי חצי שנה בבית סוהר. זה אותו דבר. הוא ממשיך לעשות וללכת. אולי פי עשר. השאלה היא אם אני תופס את הבסיס של החטא כדי לתפוס את הבסיס של האונס. השאלה אם החטא הוא התוצאה שקרתה לנפגע או שאתה עצמך הנפגע. אתה האומלל. השאלה אם אני בא להציל את האשוק מידי עושקו, שאני גם בא להציל את האושק מידי עצמו. התורה שלנו באה ללמד אותנו גם איך האושק צריך להינצל מיד עצמו. השאלה היא לא האם אני אבודד אותך מהחברה, כדי שתלמד שם להיות פושע גדול יותר. השאלה היא, האם אני אצליח להבהיר לך שמה שחסר לך הוא שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולם. כך פותח המסילת השאלה. לא שילמד את כל קובץ זכויות העובדים וזכויות הבלתיים, אלא שיתברר ויתאמת מה הוא חייב. אתה חייב, לכן אתה זכאי לזה שהרופא ישיב את הבנות. אתה חייב, לכן אתה זכאי שהאדם השלישי שאינך מכיר בכלל יציל את עצמך במסירות נפש על עצמך. תפיסה חברתית שונה לחלוטין. זו תפיסה אישית שונה לחלוטין. זו תפיסה ענישתית שונה לחלוטין. ברור שחברה שבה טובת הפרט או טובת החברה היא המרכז, הפתרון הקל ביותר עם האנס הזה זה להכניס אותו אחרי יוונים בלו. ואז יש שקט, חצי שנה מי. אם אפשר גם לסתום לו את הפה. מה קורה כאשר יש מקרה אחרון, ובו אני כבר אחרי הזמן, אבל במהירות רבה, כי שמה זה פילאי פלאות. מקור ד', לא תהיה קדישה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבניהם. זה כבר לא דין של אנוסה, לא דין של מפותה, זה כבר הפקירות. יש מחלוקת. רייזד ורמב"ן, אני אומר את זה במהירות בגלל קוצר הזמן. על פי הרייזד, בי אברהם בן דוד, החולק על הרמב״ם, הפירוש לא תהיה קדישה, שנמצא במקור 18 בהתחלה, הוא חולק על הרמב״ם, וכותב שם, אמר אברהם, אין דעתי מסכמת לזה, שאין קדישה אלא העומדת בתקודה של דומות. קדישה זה מי שזאת לא עלינו מלאכתה, שזה מה שהיא עושה. הרמב״ם מחמיר מאוד ומסביר שקדישה פירושה מי שלא מפריע לו. זה נורא חמור, קשה מאוד להבין אותו. נקרא אותו רגע, אני אומר, אבל למה כל כך חמור העניין שלא תהיה קדישה? נקרא את הרמב״ם במקור 17. אני אומר שזה שנאמר בתורה, אל תחלל את ביתך להזנותה. שלא יאמר האב, הואיל ולא חייבה תורה מפתה ועונה, עכשיו נקשיב טוב, אלא ממון. אני סוחר, הכוונה היא מפקיר את ביתי הבתולה לזה לבוא עליה. שימו לב לרמב״ם, לזה הכוונה היא לאחד. לא זונה, במובנים שלנו. לזה לבוא עליה, בכל ממון שארצה. או אניח לזה לבוא עליה בחינם. שהרי יש לאדם למחול וניתן ממונו לכל מי שירצה. הרי זה ממון. אני מבטר על החמישים כסף, ואין לי בזה צער, ואין לי בושת, ואין לי פגם. כל כך נפלא. אומר הרמב״ם, מה זה לא תהיה קדישה? בא אדם ואומר, תודה רבה לך, מחוקק על כבוד האדם וחירותו שאתה שומר עליי. לא צריך. מבטר. אני מאוד מודה לך על שמירה על כבודי. אני מבטר על השמירה על כבודי. כבודי הוא אחר. אומר הרמב״ם, אני עונה לו, כבודך לא מעניין אותי משהו, אתה בכלל לא מבין מהו כבודך. כבודך הוא צלם אלוקי. ולכן אני מחויב לשמור על זה. אומר אדם, לא מפריע לי שתפגע בכבודי ברשות הרבים. אבל אסור לי. לא כי לך זה מפריע. כי לי זה אסור. כי כשם שאתה חייב בכבודך, אני חייב בכבודך. אז האם כשאתה הפרת את החובה הזאת בכבודך, אני משוחרר מזה? נכון, רצונו של אדם זה כבודו, נכון? לכן אני לא ארדוף אחריו להרוג אותו, אם הוא רק לאכול חלב. בניגוד לתפיסה העקומה, הנצרית או האחרת. אבל אני גם לא אתן לו שייתן את ביתו קדישה ויגיד, אני מוכל על ממוני. הוא רוצה לעבור איסור, שיעבור. בית דין יחליט אם הוא מתערב או לא מתערב. הוא רוצה לקרום לשני שהוא ישלול את חירותו. אז אני מחויב. הוא רוצה להגיד לא אכפת לי מכבודי? או אני האבא לא אכפת לי מכבודה של ביתי? אתה בכלל לא מעניין אותנו. כבודה של ביתך הוא כבוד האלוקים. הוא הגורם המחליט. אתה מיותר לחלוטין בפיקור. שום משמעות אין לך בפיקור. ואז מסיים הרמב״ם, שזה שחייבה תורה לאונס ולמפתה מלכות, אני ברשותכם מדלג פה על חלק ומגיע לשורות הצרות בסוף הרמב״ם, מקוצר הזמן. והמכין ביתו לכך, לפי הרמב״ם, ואתם שמים לב, על זה חלק הרייבד. הרייבד אמר, לא, זה מוגזר. איך הוא אמר? זונה זה מי שנמצאת בקובה של זונות. הרמב״ם אומר, מה פתאום? המכין ביתו לכך. מסכים. המכין ביתו לכך. הרי היא קדישה ולוקה הבועל ולוקה הנבעלת. שום לא תהיה קרישה. ואם קונסינותו שלו כאיבה תורה כנס אלא לאונס ומפתה, אבל זו שהכינה עצמה לכך, בין מידעתה, בין מידעת אביה, הרי זו קרישה. ואיסור קדישה, אחד הוא בין בבטולה, בין בבעולה. ופה אני רוצה לעשות תוספת אחת שמנוסקת קצת, אבל היא כל השיעור כולו. איך אמר הרמב״ם? ואין קונסין אותו, הוא לא מחויב 50 כסף. למה? שמתי יש קנה, אם הוא אונס או מפתה. אבל אם הוא לא אונס ולא מפתה, אז ממילא אין קנה. אלא יש מלכות. אגב שוב, במילה אחת על מלכות. לא בצוהר. מלכות. ונפיב. איך כתוב בהלכה במלכות? עומדים אותו כמה הוא יבוא לקבל. זה לא הדבר הנעים ביותר. אבל לא יכול להיות אף פעם שקורה מזה משהו, ונקלע אחיך לעיניך אחרי שהוא מקבל מלכות, הוא אחיך. ואסור שהוא יתבייש. וצריך לעשות את זה בצניעות. ואת האיש מלכי האיש ואת האישה מלכה האישה. הוא חוטף את המלכות, והוא חוזר הביתה. הוא לא נפגש עם מערכת שעסוקה בזה. וכשכבר נפגשים עם מערכת שעסוקה בזה, אז נפגשים איתה בערי מקלט. שם פגשנו, זה לא בתואר, זה רוצים לשגגה, אבל שם פגשנו מערכת חברתית כזה. כדאי לזכור איך הם נראים ערי המקלט האלה. שם יש מערכת של לוויים, מערכת של מחנכים. שם מגיע האסיר עם ביתו, עם אשתו וילדיו. שם מגיע העובד עם עבודתו. אני לא יודע, זמן קצר כבר להיכנס. אני לא הזכרתי את הרמב״ם בסוף, אלא בשביל דבר אחד. גם פה אני רוצה לראות את הערת הרייבד. הרייבד אומר, אמרת הרמב״ם ואין קונסים אותו שלא תאיבת או רק נף אלא לאונס ומפתה. איך מתאר הרמב״ם נורמה חברתית? אנחנו כל כך מכירים את זה לצערנו, אנחנו מתחילת חודש אלול. הוא לא נחצה בשפתנו. איך מתאר הרמב״ם נורמה חברתית שבה הבת מוכנה לכך? נכון? אמר אברהם, אתה אמרת שהוא לא אונס או מפתה. אתה יודע איך אני אומר? ועוד, הוא מפותה. נזכרנו, הלך ברחוב. כמו שיש דין מפתה, יש גם דין מפתה. הוא המפותה. הוא לוקה והיא לוקה. והמערכת החברתית התערבבה לגמרי. נוסיף אחד מגדולי הפרשנים על הרמב״ם, המגדל אור. אני אומר, ומצטט את דברי הרייבד ואז נוסיף בה, אני אומר, אם באנו לסברה, הייתי קורא אותו אנוס. הוא אנוס. הוא רק הולך ברחוב. הוא לא עונה ולא מפתה. הוא אנוס. והיא אנוסה. והמערכת היא מערכת כזאת שלא יודעת איך לצאת מזה. הוא מסיים בסוף בביטוי, ואנוס רחמן הפתחי. אם הוא אנוס, זאת. לא רחמן הפתחי, רחמן הפתחי נקנף, ונגדל עוד עצום. רחמן המחייב את אותו מלכות, רחמן הברוך השם מסדר את לו כבר מה שצריך התורה. אבל הוא אנוס. זו מערכת מעובדת. אבל איך התגלגלת למערכת המעוותת הזאת? יצאת לא למלחמה, וחשקת. וכיוון שאתה במרכז, אז ממילא צריך למלא את החשקים. יותר יפה, פחות יפה, יותר מנומד, פחות מנומד. 90% מצליחים לשמור על נימוס 10%, לא? או 20, או 30, או 40. השאלה היא מהו הבסיס של המערכת. אמר רבי פנחס בר חמא, כי לידיעת חן הם לרוך. אתה במרכז, או הקודש ברוך הוא במרכז. זה החוט החורז. זה חוט שחורז את כל המציאות. לא רק של הפרשה שלנו, אלא של התורה כולה, שמבקשת להאדם לחזור ולהכיר מה חובתו בעולמו.
לאן צריך שיתאים מבטו ומגמתו כל ימי חייו.